אנחנו כדרכנו, ברוך השם, עוסקים בנושאים מרכזיים שעולים מתוך העיון שלנו בפרשות. לוקח לי זמן להבין, אז אני עובד לאט, אז תמיד זה על הפרשה הקודמת. והנושא שאנחנו רוצים לעסוק בו היום, אני משוכנע שכמעט כל מי ששמע איזשהו שיעור בענייני פרשת קורח, עסק בסוגיה הזאת באופן כללי. אני רוצה רק לחדש איזה זווית, בעזרת השם, מתוך העיון. והשאלה שתעמוד לפנינו כאן היא, האם מחלוקת ריבוי דעות, אי הסכמה הדדית, מצב שבו אנשים מתמודדים וכל אחד נלחם על דעתו, האם זה תקלה או שמא זה דבר שכך רצוי וכך ראוי וכך צריך להיות? יש למישהו תשובה על זה? תלוי, יפה. תלוי, ואפשר להתווכח על זה כידוע, כי זה הרי מחלוקת, וזה בסדר. אני רוצה להסתכל על זה בעזרת השם מתוך זווית מסוימת, ולחבר את המחלוקת בפרשתנו ליסודה של עולם. כי אתם שמתם לב שהרבה פעמים אני מנסה לפרוס תמונת גג כזאת, שפותחת את הדברים מראשיתם ועד סופם. נזכיר לעצמנו את המדרש שמופיע ברש"י, וגם במדרש במדבר רבה פרשת קורח, ויקח קורח, מה כתיב למעלה מן העניין? פרשה לפני קורח, פרשת השבוע שעבר, פרשת שלח מסתיימת, ועשו להם ציצית. קפץ קורח ואמר למשה, תלית שכולה תכלת, מהו שתהה פטורה מן הציצית? קורח הלביש את חשובי ישראל בתלית שכולה התכלת, ובא אל משה רבינו ושאל, תלית שכולה התכלת, האם היא חייבת בציצית או לא חייבת בציצית? אומר משה, תלית שכולה התכלת אין פותרת עצמה, צריך? אמר לי, איך יכול להיות? אם יש חוט אחד פותר, אז אם כל התלית כולה התכלת, אז היא לא פטורה מציצית, לא ניכנס עכשיו למסע ומתן הזה. אבל דבר אחד אנחנו רואים, שהמחלוקת של קורח מיוצגת, אם על ידי משל, אם על ידי הופעה שהם הופיעו, מיוצגת מבחינה מסוימת בפרשת הציצית. פרשת הציצית יש בה קשר לנושא של מחלוקת. איכן? שימו לב, במקור הבא, מקור שש, התחלנו מחמש, אתם אומרים כבר הרווחנו ארבע מקורות, מקור שש. ויאמר קין אל הבל אחיו, הרי קנאתי היה מקובל גדול מתקופת הרמב"ן, מפרש התורה על דרך הקבלה. ויאמר קין אל הבל אחיו, שמעתם רגע מה אמרתי עכשיו? על מה אני מדבר עכשיו? על קין והבל. על קין והבל. קין והבל נכנסים פה לסיפור המחלוקת. טוב, זה שהם נכנסו לסיפור המחלוקת זה אני מבין, כן? כי בעצם המחלוקת הראשונה בהיסטוריה העולמית היא פרשת קין והבל. ואנחנו יודעים כלל טבוע וידוע, רבי צדוק הכהן מלובלין רואה את זה כאחד מן הדרכים איך לומדים. המקום הראשון בו מופיעה הסוגיה היא מהווה בעצם ה-DNA, היא מהווה הנוסחה שאם תלמד אותה טוב, תבין אחרי זה את כל ההשתלשלויות שיבואו לאותה מחלוקת, לאותו נושא. הפעם הראשונה שמופיע הנושא של המחלוקת זה קין והבל. קין והבל מביאים, מתחילים לריב אחד עם השני, ואז קין קם על אחיו הבל והורגהו. אומר הרקנתי, אמרו קצת בעלי הקבלה, כי אמירת קין עם הבל, זאת אומרת שהדיון ביניהם, בין קין להבל, הייתה בפרשת ציצית. ציצית, הייתה בפרשת ציצית, איפה ציצית, מה ציצית, איך אפשר להבין את הדבר הזה? מוסף על זה, כשתבין מחלוקתו של קורח עם משה רבנו עליו השלום, שהייתה בתלית שכולה תכלת, כמו שאמרו חז"ל, ואז יתבהר לך היטב, אם תלמד טוב את מה שחז"ל אמרו על התלית שכולה תכלת לגבי קורח, אז תוכל להבין את הקומה השנייה של המחלוקת, שזה המחלוקת של קורח ועדתו, ואז יהיה לך תמונה שלמה. אז הציב לנו הרקנתי פה, על פי דרכי המקובלים, איזושהי נוסחה סודית, שההבנה בעומק העניין של מחלוקת קין והבל תהווה בעצם איזושהי תשובה או הבנה למה שעתיד להיות אחר כך במחלוקת קורח ועדתו. אז בואו נתחיל רגע נראה לרגע את מחלוקת קין והבל. אומר המדרש, אבל נתחיל מהפסוק, ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי ביותם בשדה. מה כתוב בתורה? על מה הם נחלקו? יש? בתורה יש? בתורה אין. הדבר היחידי שכתוב, ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. לא מופיע סיבת טעם ונושא המחלוקת. מדוע? לא יודע, תכף נראה. אבל המדרש נכנס לחלל הזה ואומר לנו כך, על מה היו מדיינים, על מה היו מתווכחים. אמרו, בואו נחלוק את העולם. אחד, הם היו רק שניים, כן? אז כל אחד מקבל חצי. אחד נטל הקרקעות ואחד נטל המטלטלים. זאת אומרת, קין לקח את הקרקעות, קניין, והבל שהיה לו צון, היה לו מטלטלים, הוא לקח את כל המטלטלים. דין אמר, ארת דקאים עלי דידי, איך אתה הולך על הקרקע שלי? הקרקע היא שלי, תקום ממנה, אל תלך עליה. ודין אמר, מה את לביש? מה אתה לובש? בגד צמר, זה בגד שלי, רכוש שלי. דין אמר, חלוץ. דין אמר, פרח. כן, אמר לו, תעוף. זה אמר לו, תוריד. רבים, רבים, רבים. מה קורה מתוך קו? יקום קין אל הבל אחיו ויהרגנו. אז זה סיבה ראשונה. סיבה ראשונה, נושא ראשון, ויכוח על רכוש. מגיע לי, מגיע לך, זה שלי, זה שלך. מתחמם הוויכוח עד שויקום ויהרגהו. רבי יהושע דה סכנין אמר בשם רב לוי, על מה היו מדיינים? זה אומר בתחומי בית המקדש ייבנה. וזה אומר בתחומי בית המקדש ייבנה. שנאמר ויהי ביותם בשדה. ואין שדה אלא בית מקדש דכתיב ציון. שדה תחרש. מתוך כך ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. אז אם ככה, מה הטעם השני? מה הנושא השני? בית המקדש. מה זה בית המקדש? מה פה שהיה בית מקדש? היה איזה עניין, משהו לבית מקדש, מה הכוונה על בית מקדש? איך נקרא לזה? מה, מחלוקת על מה? חלקי בית המקדש ייבנה. למה הוא רוצה שהבית המקדש יהיה בחלקו? כי מה? הוא רוצה משום כבוד, נכון. אבל מה בית המקדש עושה? על איזה נושא אנחנו מדברים? על נושא של קודש, על נושא של דת. שימו לב, שבעצם מה שהמדרש עושה זה דבר מאוד פשוט, לקח המדרש בחוכמתו העצומה, ובשאל, מה עם עיקרי המלחמות שיש בעולם? אחד, טריטוריה, נכון מאוד, זה הראשון, שני, מלחמות דת, חלקי בני המקדש, זה אומר כאן, זה אומר ככה, ושלישי, והיו יהודה, מי אמר, חווה הראשונה היו מדיינים, היה רק אישה אחת בעולם שזה חווה, מי נושא אותה ויולד ולדות? איך נקרא לזה, למחלוקת הזאת? לא יודע, מחלוקת רומנטית, מחלוקת על נשים, זה סוג מלחמות, נכון? כבוד המשפחה, יש על זה. בעצם מה שהמדרש בא להגיד, למה לא כתוב בתורה על מה הם היו רבים? כי זה לא משנה, זה בעצם מהווה דגם לכל הוויכוחים שיש במציאות. אז במקום להתבסף, זה התורה לא באה לומר, יש כאן, הרי זה הפעם הראשונה שזה מופיע. עצם העמידה, כל אחד על דעתו, במובן של אני צודק, משום הכבוד, משום התאווה, משום כל הדברים, אבל אני צודק, זה יכול להיות בנושאים אלו, או בנושאים אלו, או בנושאים אלו. יפה, אז אם ככה, באמת, הנקודה הראשונה שמופיעה בעולם של מחלוקת, זה בין קין להבל. לכן אין פירוט של הדבר הזה. אבל עדיין לא ברור לי, ברור לכולנו, מה זה הציצית? אז בואו נלמד עוד רמז אחד. כבר ממש, ממש יפה, מדהים כזה, ככה מאוד שמח אותי כשראיתי את הרמז הזה בכלי הקר. הכלי הקר כבר מחבר אותנו אל הציצית. ראיתי בספר צרור המור, וכן פרש הראם, כי קורבן סוף תיבות פשטן, כשכתוב, כן, הבנתם? אז הוא מסביר. כשתכתוב קוף ריש בית נון, מה זה קוף ריש בית נון? קורבן. עכשיו תכתוב את זה בתור מילה שלמה, תכתוב קוף, כמו שכתוב כאן, קוף וו פי, ריש בית נון, עכשיו תקראו את המילה שיוצאת בסוף, באותיות האחרונות של האותיות הללו, האות האחרונה של קוף זה פי, האות האחרונה של ריש זה שין, האות האחרונה של בית זה תף, והאות האחרונה של נון זה נון, מה יצא? פשטן, ועל פי דבריהם אלו יפורש מדרש זה. זה משל לעבד שאכל את הבכורות ושיגר למלך הסייפות, את הסוף. כי הבכורות היינו ראשי התיבות ממילת קורבן, היינו דבר הראוי לקורבן, הוא החלק המובחר, והסייפות אלו הסוף התיבות, דהיינו פשטן. נפלא, נכון? ממש נפלא, איזה רמז מדהים. אומר ככה, הרי קין מביא, הבל מביא מבכורות צונו ומחלוויהם. מפורש. קין מביא מפרי האדמה. מדייקים חזל, לא כתוב מראשית פרי האדמה, או מביקורי פרי האדמה, אלא מה כתוב? מפרי האדמה. במילים אחרות, כנראה איזה פרי אדמה, מדובר על התפל לפרי האדמה, אלא השוליים של פרי האדמה. הוא נתן את הפחות משובחים, הוא נתן את הסוף, את מה שנשאר בקצה. ולכן הרמז הוא, שאת ההתחלה זה קורבן, זה מה שנתן הבכור, זה ביקורי, מהבל נותן מהביקורים. לעומת זאת קין נותן את הפשטן. רגע, אז אם ככה, זה מביא אותנו כבר לדבר יותר מפורש, מתחיל לחבר אותנו לציצית, כי אנחנו נפגשים פה עם הפשטן. לפני זה היה רק פרי האדמה, שהבנו שהוא הביא פשטן. אם ככה, מה הביא הבל? צמר. ומה הביא קין? פשטן. אז יש לנו פה ממש שני מינים שהולכים ביחד או לא הולכים ביחד. תלוי איפה. תהיו מקור 10. לא תלבש שעטנז, צמר ופשטים, לא תלבש שעטנז, שעטנז זה צמר ופשטים, גדילים תעשה לך, שנאמר, סליחה, לא תלבש שעטנז, גדילים תעשה לך, נאמר בדיבור אחד. מה הכוונה? מה הכוונה? מה כתוב כאן? מה האמירה הלכתית שכתובה כאן? מה האמירה הלכתית שכתובה כאן? שכתוב לא תלבש שעטנז, מה הכוונה? צמר ופשטים, נכון? גדילים תעשה לך, נאמר בדיבור אחד, כי זה עשה שידחה את... לא תעשה. בדרך כלל זה לא עשה שדוחה, לא תעשה, כי אפשר לקיים שניהם. אבל כאן בא דיבור אחד לומר, הדבר הזה יוצא מן הכלל. לוי אומר, כשאדם עושה ציצית, והציצית יש פתיל תחלת, יכול הבגד או שאר החוטים להיות מפשטן. בפציצית מותר שיהיה צמר ופשטים יחדיו. אז יש לנו פה דגם יפה כבר. אמרנו ראשית המחלוקת זה ציצית שיש, ראשית המחלוקת זה קין והבל. קין והבל מביאים, זה מביא את הצון, בחורות הצון, את הצמר, זה מביא את הפשטן וקורה מזה פיצוץ, נכון? כאשר עם ישראל מכין ציצית ושם יש צמר ופשטים, זה תיקון. יפה, בוא נצא להבין את זה, מה הפשט? מה הטעם שפשטים וצמר לא הולכים ביחד? אז ראשית כל בואו נראה במדרש, המדרש תנחומה אומר כך, ורבנן אמרי זרע פשטן היה, כמו שאמרנו, והבל הביא גם הוא מבחורות צונו ומחלוויהם, לפיכך נאסר צמר ופשטים, שנאמר לא תלבש שעטנז, זאת אומרת, ראשית כל, מכאן המקור הפנימי הרוחני למצווה שהיא מצווה שהיא חוק, אין לה טעם נגלה, אבל המקור ההיסטורי לכך שיש שני המינים האלה, הם לא יכולים להתחבר ביחד, מכיוון שהם גרמו לפיצוץ של העולם. בעצם כל אחד שמייצג, מה שקין מייצג מצד אחד, ומה שהבל, אתה מחבר אותם ביחד, והיבי אותם בשדה, נקטע. לדורות נקטע. אין אפשרות ללבות צמר ופשטים יחדיו, למעט כאשר אנחנו לובשים ציצית עם תחלת, והתחלת לפי התחלת שהופכת עם מבחינה הלכתית, אתה ברור שזאת התחלת, אפשר ללבות צמר ופשטים יחדיו, אפשר לעשות צמר, פתיל תחלת מצמר, אפשר לעשות את שאר המינים מפשטן. מה הטעם של הדבר הזה? יש כאן אמירה, אנחנו ניכנס קצת יותר עמוק, ונראה שיש כאן דברים נפלאים ביותר שמסבירים לנו את העניין. אבל קודם כל נאמר את הטעם של הרב הירש. הרב שמשון רפאל הירש כתב שהלבוש שלא ילבש שם צמר ופשטים בעצם בא ללמד אותנו משהו מאוד חשוב בעולם שלנו להגדיר דברים ולא לערבב בין דברים שאין מקום לערבב ביניהם. אומר הרב הירש כך, במצווה זו, אני קורא למטה, ממש המקור האחרון, במצווה זו מזכיר לאדם את חוק למינהו, בו הבדיל בין המינים השומנים. כבר עמדנו פעמים אחדות על המשמעות המוסרית של הלבוש האנושי. כי התורה רואה בו סמל מובהק של האדם לעומת בעלי החיים. זאת אומרת, הבגד זה מקום ההבדלה בין האדם, שהוא לובש בגד, שזה כבודו, שזה הופעתו, לבעל החיים שאין לו. וממילא, כאשר אדם לובש בגד, הוא מציין בזה את מעלתו כאדם. ולכן הבגדים הם אלו שמציינים אותנו. רבי יוחנן קורא לבגדים שלו, הכבוד שלו, ההופעה שלו. ההופעה של הבגד מייצגת את האדם. ואז הוא כותב ככה, הוא כותב, כבר עמדנו על כך שהחומרים המיוחדים ללבוש אינם אלא צמר ופשתים. הבגד הקלאסי, הראשוני, זה שהתורה מתייחס אליו בתור בגד, גם בהלכות טומאה וטהרה וכו', זה בגד צמר או בגד פשתים. כאשר בגד הצמר הוא מבעלי החיים, ובגד הפשתים הוא מהצומח. והנה המפריד בין המינים, שיודע שיש מדרגות במציאות, שיש דברים ששייכים לעולם החי, ויש דברים ששייכים לעולם הצומח, זוכר את האל היחיד שחוקק את חוקי העולם, גם תפקידו המוסרי של האדם, עליו לשעבד בקרבו את הצומח לחי, את החי לאנושי. במילים אחרות, יש כאן צורך להיות, לא להיות מבולבל. לדעת מה שייך למדרגה הזאת של המציאות, מה שייך למדרגה יותר גבוהה, ולא לערבב בין המינים. כמובן, השאלה היא, אם ככה, מה קורה בציצית? כותב בסוף, אך מי שאדם זוכה, אולי לא נלמד את זה ברב הירש, נראה את זה בהמשך, בצורה יותר ברורה בהמשך. בהמשך, בעמוד הבא, אנחנו נפגשים כבר בפנימיותה של תורה. בזוהר כתב כך, דרשה צמר ופשתים, ותעש בחפץ כפיה. בסדר? איך אתם מבינים את הפסוק הזה סתם? מה פירוש דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה? מה הכוונה? מה? אישה? אישה? ביקשה, תסביר, תסביר מה אתה מתכוון. ביקשה צמר ופשתים, ואתה אז בחפץ כפיה, מה לעשות? ביגוד. ביחד? והיה קצת, נכון? אז יכול להיות שכדי לעשות בגד צמר, היא ביקשה ובגד פשתים, נכון? אבל יש גם משהו מוזר, דווקא דרשה צמר ופשתים, היה לה בקשה מיוחדת שיהיה בגד של צמר ופשתים, ואז על ידי הבגד הזה נעשה בחפץ כפיה. מסביר הזוהר שהשכינה נקראת אשת חיל, מבקשת ודורשת על צמר ופשתים. כל מה שכנסת ישראל מחפשת זה למצוא את הבגד העלום הזה שמורכב מצמר ופשתים גם יחד. מי שמחבר אותם יחד, ואם תאמר בציצית למה מותר, הרי הם ידעו ששם הרי לבושו כתיקונו בשלמות המעשה כראוי. וציצית הרי עמדנו ששם נמצא השעטנז, בכלל הוא השלמות, ואינו עושה משהו שימשיך עליו את הצד האחר. נעצור כאן. מה אומר הזוהר? ואולי נראה בזה את הדברים, ומתוך כך נראה את התמונה כולה. כאשר אנחנו מתבוננים במציאות שלנו, אנחנו רואים שבאמת כל דבר מייצג צד מסוים. כל אחד מייצג דרך מסוימת, כל אחד מייצג כיוון מסוים. ואז נוצרת המחלוקת. והמחלוקת, לפעמים מחלוקת מאוד מאוד קשה, עד כדי ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. איך אפשר לאחות את המציאות, שגם כשיש דעות שונות, וגם כשיש מגוון, וגם כשיש ריבוי, יכולים לחיות אחד עם השני. מכיוון שהמציאות מורכבת מפרטים, המציאות מורכבת מזוויות שונות, המציאות מורכבת מ... נקודות מבט שכל אחד מייצג את שלו. איך אפשר למצוא חיבור? האם יש חיבור או שמה יש ניתוק? והשאלה הזו היא לא שאלה בענייני קין והבל. השאלה היא גם לא שאלה רק בפרשת קורח. השאלה היא שאלה לגבינו. לגבינו. אנחנו נפגשים בעולם מלא דעות. אנחנו נפגשים בעולם מלא דעות שלפעמים מנוגדות זו לזו. לפעמים ממש דעות שמתקדשות אחת עם השנייה. האם יש משהו שמחבר? או שאנחנו צריכים לבוא ולומר, המחלוקת היא גזירה שנוצרה בעולם ואין לה נקודת איחוי. אם היה נשאר הדין הוא שלא לובשים צמר ופשתים לעולם, זה אומר שבמציאות יש עולמות שונים שלא מתחברים. אבל באותו רגע שניתנה ההלכה, שניתן לקחת את נקודת הצמר ולחבר אותה אל הפשתים, כאשר יש לך את הציצית, בעצם באותו רגע מה אתה אומר? תמיד הייתי נותן את הדוגמה הזאת, נתתי את זה גם בשיעורים כאן, שבעצם לפעמים אנשים מתווכחים הדוגמה שנתתי זה עומד הגרטל באמצע השולחן. שואלים את מי שנמצא בצד הזה, מה אתה רואה? הוא אומר, בואי, אני רואה הגרטל חלק בצבע לבן, מאוד יפה כזה, משובח. שואלים את השני שיושב בצד השני, מה אתה רואה? הוא אומר, אני רואה באמצע, רואה הגרטל לבן, אבל באמצע יש איזה פרח מאוד יפה ככה, מצויר על הגרטל. ומתחילים לריב אחד עם השני, מה פתאום? הגרטל חלק. והשני אומר, מה פתאום? הגרטל מעוצב, ויהיה בהם ויכוח אדיר ובלי סוף. יבוא אדם שלישי, ויאמר, רגע, סליחה, רבותיי, רגע, תסתכלו רגע על המכלול. תראו את הכל מה שכולל את הכל. אתם שמים לב שבעצם הגרטל הזה, אתה רואה את זווית מסוימת, ולכן אתה רואה את הגרטל בצורה הזאת. אתה רואה זווית אחרת, ולכן אתה רואה את הגרטל בצורה הזאת. תתבון רגע במכלול. תאמץ לעצמך נקודה כללית, שהנקודה הכללית הזאת רואה את כל הזוויות כולם, נותנת מקום לכל כיוון, אבל מכילה אותו בתוך המגוון הזה, ואז פתאום תבין את סוד הגרטל, האם באמת הוא כזה או כזה, או שמה יופיו הוא דווקא בזה שיש בו את הצד הזה ואת הצד הזה. התחלת, כפי שאומרים חז"ל, מקור 16, ברור, תניא רב מאיר אומר, מה נשתנה תחלת מכל מיני צבעונים, מפני שהתחלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד, וכו'. מה הכוונה? הצבע של התחלת מפנה את מבטינו כלפי מעלה. הצבע של התחלת מביא אותנו להיזכר במקום שבו הכל מתחיל. בנקודה שממנה אחרי זה הכל מתפרט. אתה מגיע לנקודה הכללית, כשאתה נמצא בנקודה הכללית אתה פתאום רואה את כל המגוון, ואז אתה מבין את המקום של כל דבר ודבר. היטיב להסביר את זה בצורה מדהימה, נפלאה מאוד, הרב במקור 19 למטה, שיסביר לנו את העניין. יש טועים שחושבים שהשלום העולמי לא ייבנה כי אם על ידי צביון אחד בדעות ותכונות. יש החושבים שברגע שהעולם יגיע, כל העולם כולו יהיה אחד, אחיד ומיוחד. אין הבדלים בין בני אדם, אין הבדלים בין דעות. הגיע הקומוניזם ואמר, הוא צריך לשטוף את כל העולם כולו, כי זאת האמת היחידה. הגיע הקפיטליזם, אמר הפוך, העולם חייב להיות פרטי, וכך יהיה תקנתו של כל העולם כולו. וכך גם כשרואים אנשים, רואים תלמידי חכמים, יושבים בסדר, מסתכלים ורואים פה, הרבה פעמים רואים את הדבר הזה, זה דבר מדהים. יושבים שניים לומדים, איזה צועק על זה, וזה צועק על זה, וזה אומר, מה פתאום לא הסברת נכון, ואומר, הסבר השני זה, השני אומר, מה פתאום אתה לא, ואחד מביא ראיות, תכף נראה איך מתבצעת בפועל מחלוקת, אבל יושבים שניים ומתקדשים, וכל אחד יש לו את הכיוון שלו, ואת ההבנה שלו, משמע, משהו פה משובש, משהו פה לא הולך, כנראה שניתן להם איזה דברים ללמוד, שהם כל כך לא רציניים, שאי אפשר להבין מהם שום דבר, אבל מה פתאום, זה בכלל לא ככה. כשרואים תלמידי חכמים חוקרים בחוכמה ודעת תורה, ועל ידי המחקר מתרבים הצדדים והשיטות, חושבים שבזה הם גורמים למחלוקת והפך השלום. יש כאן תלמידי חכמים שרבים כל היום. ובאמת אינו כן, כי השלום האמיתי אפשר שיבוא לעולם, כי אם דווקא על ידי הערך של ריבוי השלום. מה זה ריבוי השלום? שמתם לו לביטוי, מרבים שלום. מה זה מרבים שלום? מרבים זה הרבה. שלום זה מאחד. מה זה מרבים שלום? אומר הרב. הריבוי של השלום הוא שיתראו כל הצדדים וכל השיטות והתבררו איך כולם יש להם מקום, כל אחד לפי ערכו, מקומו ועניינו, על כן תלמידי חכמים מרבים שלום. זאת אומרת, המטרה שלנו זה ללמוד כל אחד את הכישרון המיוחד שלו, את הראייה המיוחדת שלו, באמיתות, ביושר, בדייקנות, אבל ללמוד את ההבנה שלי, וכשאני מביא את זה לשולחן, עם הדעה של מי שבא איתי ביחד בדיון, עם החברותה שלי, הוא גם מייצג את הדבר הזה. אם זה לא היה כך, אי אפשר היה לבנות מציאות מורכבת. תמיד מביאים, כי בהמשך הרב מדבר על הדוגמה הבאה, בהמשך הקטע הזה בעולת ראייה. משל למה הדבר דומה? לקבוצה של אנשים שרוצים לבנות בית. אחד הוא זגג, ואחד הוא עושה את המרצפות, והשלישי הוא סייד, והרביעי הוא עובד עם המלט, הם יושבים ביחד, ואז הם רוצים לחלק את התקציב. כל אחד מהיושבים שם בטוח שבלי החלק שלו, העסק לא ילך. ואז כל אחד מנסה לסחוב את הכל אליו. בית לא ייבנה מזה, כי בית בלי חלונות, או בלי רצפה, או בלי קירות, או בלי תקרה, זה לא ילך. רגע, אז מה לעשות? לוותר על שלי? אבל אני מומחה לסיוד, אם לא תיתן לי תקציב, אני לא יוכל לקנות ציד. לא, אתה צריך להבין לחיות את המתח הזה. מצד אחד, אם אתה לא תהיה מקצוען, באמת זה לא יהיה מושלם. מצד שני, אם לא יהיה ריבוי, שכל אחד יעשה תפקידו, והמשל יכול להיות בצבא, בצבא שיוצא למלחמה, ויש חיל כזה וחיל כזה וחיל כזה, והמשל יכול להיות במדינה שיש שר לין כזה ושר כזה, שאם כל התקציב ילך לביטחון זה נורא חשוב, אבל לא יהיו בתי חולים, ואם זה ילך הכל לבתי חולים, לא נוכל לעמוד מבחינה כלכלית. יש המון דברים, צריך למצוא את הנקודה של השלום. נקודת של השלום זה נקודת התכלית. מה התכלית של כל העניין? מהי התכלית של כל העניין? לאיפה הכל מוביל? מה בקצה הדרך? איפה זה נמצא שם? ואז ברגע שאתה מגיע לתכלית, אתה מחובר עם פתיל תכלת למעלה. אתה מסתכל על התכלת, הוא מזכיר לך את הדברים הגדולים. תכלת דומה, אתה מסתכל עליה, פתאום אתה עומד על שפת הים. ואתה רואה איזה ים אינסופי, והים הזה הוא שיקוף של השמיים, והשיקוף של השמיים בכלל מגיע עד לאינסוף, אתה מקבל משהו באינסופיות האלוקית, שהיא המקור של הכל, ומתוכה הכל מתחיל. ואז אתה יורד לחלק הפרטי שלך, ואתה מחבר את הנקודה המיוחדת שנמצאת מתוך ההכוונה הכי מדויקת. כי אם אתה תפספס, משהו בעולם לא יהיה שלם, כי אתה נבראת לעולם בשביל החלק הזה המיוחד. ושלך, דווקא שלך. ואז ממילא התמונה הופכת להיות תמונה כזאת, שכשמחברים לציצית מצד אחד את הצמר והפשטן, שמציינים, כמו שהרב הירש הזכיר, דברים שונים במציאות, דברים זה, זה עולם החי, זה עולם הצומח, יש איזה עימות בין חלקים שונים. אבל ברגע שאתה שם את הפתיל תכלת, ויותר מזה, בגדי הכהנים בבית המקדש, כולם תכלת, והציץ שעל ראשו של הכהן הגדול, ששם הוויה נמצא למעלה, הוא קשור בתכלת, זאת אתה מגיע למקום המקדש, שממנו כל המציאות כולם מתבררת לה. פתאום אתה רואה מה התפקיד של כל דבר ודבר, מאחרון הנמלים הנמצאים באפריקה, ועד גדולי התופעות שנמצאים ביקום, הכל מתחבר לאיזה נקודה אחת, שהיא חזון, שהיא אמונה, שהיא עוצמה, מתוך כך כל דבר מקבל את מקומו. ולכן הם רבו כי לא היה להם פתיל תכלת. קין אמר, כל העולם שלי כי אני הכל, אל תדרוך על האדמה שלי. והשני אמר, מה פירוש? אני הכל, אל תלבש את הבגדים שלי. וכן הלאה וכן הלאה, כמשל לכל דבר שהוא. ברגע שהוספנו על הדבר, הוספנו את פתיל התכלת, ממילא אנחנו פתאום מחוברים. כוח רצה לבוא בכיוון שאין מחלוקות. אין מחלוקות. מחלוקת היא לא לגיטימית, תלית שכולה תכלת. אומר לו משה, אתה לא מבין את העיקרון. העיקרון הוא שאני מסתכל דווקא בעולם מורכב אני שם את התכלת. שם דווקא יבוא הפתיל הזה, כי הוא צריך לחבר אותי על המקור. וזה מה שכתוב במשנה במקור 17, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. וכולם שואלים, מה פירוש סופה להתקיים? סופה להתקיים הכוונה היא שלעולם היא לא תיפסק, לעולם היא תתקיים, נכון? וזה דווקא נאמר על מחלוקת שהיא לשם שמיים. ומה זה לשם שמיים? מה זה לשם שמיים? לשם היושב בשמיים, הכוונה לריבונו של עולם. מסביר המהר"ל שהשמיים פה זה ביטוי שכמו שכל חומר במציאות, שמיים, לפי חז"ל זה אש ומים. כל חומר במציאות מורכב מניגודים. כל אטום מורכב מפלוס ומינוס, שדווקא היכולת שלהם להיות במשיכה והתחברות, במין תנועה שמאזנת, זה שאנחנו מרגישים את החומר, אנחנו לא מרגישים כלום, יש פה אטומים. התנועה שלהם, הם יוצרת את הקשיות של החומר. אבל איך נוצרת התנועה? בזה שיש מינוס, יש פלוס, יש פרוטון ויש אלקטרון, הם עומדים במרחקים מדויקים מאוד אחד מהשני, המינוס דוחה, זה מושך, נוצר פה איזה הרמוניה, ההרמוניה שבין הניגודים יצרה את החומר. אז כל מחלוקת שבשביל בניית המציאות היא חייבת להיות מציאות כותבית שמתחברת אחת עם השני. כל דבר. ולכן מחלוקת שהיא לשם שמיים, זאת אומרת לבנייה של דבר שלם, שהוא בניית המציאות שמגיע עד השמיים, עד כיסא הכבוד, סופה להתקיים, נכון? אלו ואלו דברי אלוקים חיים, על הלל ושמי נאמר. כי הם שני חלקים לגיטימיים, אמיתיים וגדולים, בהופעת התורה, דרך נשמתו של הלל, דרך נשמתו של שמי. כל מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, זה המחלוקת של קורח עם משה, אבל זה מחלוקת קורח ועד התורה, כל אחד לא לאינטרס פה. זה לא אינטרס של הכהונה, זה לא של המלכות, זה של הגבורה, של הכבוד. אין סופה להתקיים, זה שטויות, זה יחלה מן העולם. זאת הנקודה המהותית. ולכן כשמסתכלים על גישה למחלוקת, צריך לראות את שני הצדדים. מצד אחד אני כולי מכוון אל המטרה לגלות את האות שלי בתורה, את הניצוץ שהקדוש ברוך הוא דרכו מחיה את נשמתי. ומצד שני לראות עד כמה אני קטן בתוך כל המגוון הזה. ובחיים מוולוז'ין בקטע המפורסם, תקראו אותו, פשוט מדהים, הוא אומר את הדבר הזה בא לידי ביטוי במילה אחת, והמילה האחת היא, כתוב, הווה מתאבק באפר רגליהם של תלמידי חכמים. מתאבק באפר רגליהם של תלמידי חכמים, אומר בעל נפש החיים ככה, וניתן לנו, אני קורא באמצע הקטע, ניתן לנו רשות להתאבק וללחום בדבריהם ולתרץ קושייתם, ולא לישא פני איש רק לאהוב האמת. אני יכול להתווכח עם אביי, אני יכול להתווכח עם רבא, אני יכול להתווכח עם רבי יהודה הלוי, אני יכול להתווכח עם הרב זצ"ל. למה? כי אני מחפש את האמת. אני שואל שאלות, אני רוצה להבין, אני הולך ומברר, ואני שואל, ובסופו של דבר אני אגיע לקטע המיוחד שלי שבשבילו נבראתי לעולם. אבל אם אני הפך להיות גאוותן, אני רק מבין, לא יעזור, לכן הוא ממשיך הלאה. אבל לכן יהיה אך בענווה יתרה. בענווה יתרה. וזהו שאמר, הווה מתאבק. כי המילה מתאבק באה מלשון מה? מצד אחד מלשון מאבק, מה שאמרנו קודם. מצד שני בלשון אבק. אבק. באפר רגליהם. מצד אחד אני מקבל תורה גדולה, תורה ענקית. מי אני שהתחלתי ללמוד, רק אני לא יודע מתי, מי אני שיגיד דברים גדולים. אני באמת ענב, אבל אני רוצה להבין. לא הבנתי. תסבירו לי. ואז הבירור הזה זה בירור משום חיפוש האמת. ואז בעצם יהיה מצב, רוצה לומר בענבה והכנעה, לדון, ואם כן יאמר התנה, שהמחלוקת היא לשם שמיים, שכוונת החולקים, אותו שהמחלוקת יתברר האמת ויצא האור, מה שלא היה יוצא זולתו. ללמדנו שבתחילת ההיסטוריה, מתחילת הדרך, מתחילת הדרך, ברגע שנבראה חברה, אדם וחווה היו לבד. אחרי זה נולדו קין והבל, פעם ראשונה יש חברה, חברה, שני אנשים. כשיש שני אנשים, יש מחלוקת. ולכן אוטומטית, מתחיל פה הסוגיה. היא מתחילה ממש עם בריאת העולם, שני אנשים, נוצרה חברה. ואז ניתן לנו ככה. אם אתה לא יודע להסתכל כלפי מעלה, אם אתה לא מסתכל על הנקודה המכלולית שממנה הכל מתחיל, אין לך בעצם שום משותף עם השני, יהיה מזה קטסטרופה כפי שאנחנו רואים בעולם כולו, איזה מלחמות היו, איזה התגוששויות היו, איזה גאווה היה בעולם, כי כל אחד אמר, אני אמלוך. אתה ממשיך הלאה, אתה מגיע לקציצית הזאת של קורח, אתה מבין שכאן המחלוקת שהיא לא לשם שמיים, סופה לפוצץ את המציאות, ולכן הם נכנסים לאדמה או שהם נשרפים כלפי מעלה, זה הופך להיות נתק מוחלט. אתה שומע, גדילים תעשה לך על ארבע קלפות כסותיך, ותלבש אותם שעטנז, אתה פתאום מבין שיש פתרון לבעיית המחלוקת. הפתרון הוא שהמחלוקת היא אידיאלית, כשהיא מכוונת למטרה של תכלית, שהיא מסתכלת כלפי מעלה, מסתכלת כלפי שמיים. יש לך מקור שבו הכל מתחיל, והכל זה איברים מתוך אורגן ענק, שהוא פשוט מחובר לנשמה אחת גדולה שנמצאת במקור שלה. ואז התחלת, התכלית הזאת, הופכת להיות המנוע שאפשר איתו לבנות את החיים של היהודי, כי הבגד מבטא את המפגש שלי עם העולם. המפגש הכי קרוב זה הבגד, אחרי זה יש את החברים, אחרי זה יש את החברה, את הקהילה, את העם, את העולם. אם אתה לומד נכון שבכל דעה ענווה מצד אחד, בעמידה על, על, על העניין שאני רוצה לברר את האמת, מצד אחד מאבק, מצד שני מתאבק. שני הדברים האלה ביחד יוצרים מחלוקת שהיא תהיה לשם שמיים, וסופה, בסופו של דבר, תבנה את העולם, והיא תתקיים. תלמידי חכמים כמוכם, מרבים שלום בעולם. צהריים טובים.
ערוץ מאיר באינטרנט, היו גם אתם שותפים להפצת תורת ארץ ישראל המגיעה למעל 30 אלף בתים בעם ישראל מדי חודש. לתרומה התקשרו עכשיו 02-646-1328, 02-646-1328, וכל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו.